Soma vefrachim adoya im hatzili yavashot la'arba bechama ulevana yaduya ufinim shel kol chesed emlata velibi Kishena, Kegan Shelednatea, Velibi Elchena, Velach Hagishena, Kegan Shelednatea, Omitenu Vecha, Lotiske Kol Priyah, Yolam Shekulo Toha.
Kedam. האחרון אחרון שלנו בסדרת הקורסים עד עכשיו, כל 18 קורסים. זה מין שיעור סיכום, שבו מכל הדברים שלמדנו ושכבר שמעתם, אנחנו נוציא רעיונות אחדים, שאם אתם יוצאים מהלימוד של הקורסים שלנו, היינו רוצים שתצאו עם הרעיונות האלה, שפחות אלה יש בו, אז אנחנו חוזרים עליהם. אני אתחיל מהתחלה, אני אתחיל משורש הדרך. וכולכם, אני מניחה, רובכם למדתם את הטקסט של מקור כל חסדי, נכון? טקסט ידוע שיש לנו שמפרט את שלבי הדרך להארה בתפילה מדהימה של 14 בתים שמפרטים בקיצור, בראשי פרקים, את כל השלבים בדרך מהמצב שבו אנחנו מתחילים עכשיו ועד למצב של הארה. והפסוק הראשון בתפילה הידועה הוא על המורה. והפסוק אומר, אם אתם יודעים בעל פה, תצטרפו אליי. הוא אומר, מקור כל חסדי וכל ברכתי, מורי היקר, מורי מיטיבי, ברכני ראשית לראות ולהבין שלדרוש קרבתך כיאות הוא עצם שורשה של דרכי. תן שאתמיד לשרתך במסירות, במיטב כל עוני ומודי. אז זה הבית הפותח את כל השלבים של הדרך. אני רוצה להתייחס מתוך הספרות של הלמרים לכמה נקודות עיקריות בדרך הזאת עם הלמה. המורה הרוחני שאנחנו מתקשרים אליו בטיבטית נקרא שניין, אמרו שניין, או גאווי שניין. ושניין פירושו ידיד רוחני, גאווי שניין, הידיד הטוב. והמילה שניין היא לא רק ידיד, היא ידיד מאוד מאוד קרוב, זאת מילה לידיד נפש. בספר הכנה לטנטרה יש כמה שירים מאוד יפים של למות גדולים. הנה אחד של לקוח מטנטרה. הוא אומר, לעולם לא תוכל להשיט סירה לצידו האחר של הנהר, מבלי שתיקח את המשוטים בידיך. כך גם, לעולם לא תגיע לסוף חיי הסבל בלי הלמה, אפילו אם הבאת את עצמך לכלל שלמות מכל שאר הבחינות. ציטוט אחר מהבודה אומר, הבודות המנצחים אשר רכשו את הנעלות שבסגולות אומרים כולם כאחד, כל שלב בדרך הבודיסטית תלוי במדריך הרוחני. וציטוט נוסף אומר, וכך החכמים השואפים לרמה הגבוהה של הערה, עם כמיהה עזה בליבם, חייבים למחוץ כל גאווה בתוכם, וכמו המון רב של אנשים חולים השואפים תרופה למחלתם, הם לוקחים את עצמם למדריך רוחני ומשרתים אותו ללא לאות. זה מהדהד בדברים שסיפרה למה קריסטי, איך זמן רב, היא אמנם פגשה מאסטרים גדולים, אבל היא חשבה שיכולה להסתדר בעצמה, עד שהגיע איזה רגע של שכינה, רגע של חסד, שבו היא הבינה שהיא צריכה מורה, ואז גמלה בליבה החלטה לחפש מורה, החלטה מאוד עמוקה, מתוך הבנה עמוקה שהיא זקוקה למורה, ואז הוא הופיע. ואז כתוב כאן, כמו המון רב של אנשים חולים, אנחנו מבינים שאנחנו חולים, אנחנו חולים מחלה אנושה של סמסרה, ואז כמו המון רב של אנשים חולים, השואפים תרופה למחלתם, הם לוקחים את עצמם למדריך רוחני ומשרתים אותו ללא לאות. ועוד ציטוט מצונקאפה הגדול שאמר, יש מפתח יחיד למצוא התחלה מושלמת להשיג את כל מבוקשך, אושר בטווח הקצר ואושר אולטימטיבי, והמילים הגבוהות ביותר שנאמרו אי פעם אומרות כולן רק דבר אחד, זהו הלמה שלך. ולכן עליך להקדיש את עצמך, להגיע אודותיו, התמצית של כל שלושת סוגי המקלט, זה הלמה, בקשנו למען כל מטרותיך. פבונקרים פוצ'ה בספרו הכנה לטנטרה מתאר, אם יש לך תקווה כלשהי להגיע לתכונות רוחניות נעלות בשלבים השונים של הדרך, אתה חייב למצוא את הלמה אשר יכול להנחות אותך כיצד לעשות זאת, ואז ללכת אחריו. ללכת אחריו זה תרגום מביטוי בטיבטית שפירושו לא רק ללכת בעקבות הלמה, פירושו להיות עם הלמה, לשרת את הלמה, לכבד את הלמה. כל המכלול הזה, הידע הגדול הזה. אז השלב הכי חשוב, הכי ראשון, זה למצוא את הלמה. יש סיפור על לורד הטישה הגדול, איך הוא שמע על למה הגדול, למה סרלינגפה, שבזמנו היה הלמה היחיד שעוד יכול היה ללמד בצורה אותנטית איך להשיג בודיצ'יטה ואיך לשמור על נדרי הבודיסטווה, אבל הוא היה באינדונזיה וזה היה טיול לא פשוט, מסע על הים בספינה, והוא עשה את המסע הזה משך כמה חודשים בספינה רעועה לאינדונזיה, מסע שהיה בזמנו מאוד מסוכן, כדי למצוא את הלמה הזה. ואז הסיפור אומר שהוא לא מיד הלך אל הלמה, אלא הוא נשאר זמן מה, ובחן אותו מרחוק. בחן אותו איך הוא חי, איך הוא מתנהג. הוא חקר את כל התלמידים של אותו למה, במשך תקופה די ממושכת. ולמה אנחנו מספרים את הסיפור הזה? מכיוון שמאוד מאוד חשוב לבחור היטב את המורה. וזה כתוב בכל הכתבים. בגלל שמצד אחד אם מצאנו מורה מיומן, מורה טוב, הוא יכול להושיע אותנו מכל סבל, ויכול להשפיע על כל גלגולי חיינו. מצד שני, אם לא מצאנו את האדם הנכון, הוא יכול לגרום לנו נזק עצום, ולא רק לחיים האלה. לתת לנו כיוון שיכול להוליך אותנו לאבדון. אם הוא לא מיומן היטב, יכול לגרום לנו סבל של מיליוני מיליוני שנים וגלגולים. אז זאת שאלה מאוד עדינה למי אנחנו מרשים להתעסק עם המיינד שלנו. למשל, אנשים הולכים ומקבלים חניכות טנטריות. ממי אנחנו הולכים לקבל חניכה טנטרית? חניכה טנטרית זה ברית לעולמים. אם זה לא הולך טוב, נופלים הכי נמוך שיש. וזה הרבה סבל. ואפילו בחיים האלה יתחילו לבוא תוצאות קשות. אם המורה מלמד אותנו משהו שהוא לא נכון, למשל לימוד לא נכון על ריקות, זה יכול לגרום לנו נזק אדיר. זה במקרה הגרוע, במקרה הטוב, שום דבר לא יקרה, אנחנו פשוט נעבור את החיים ולא נמצא את הפוטנציאל שיש בחיים האלה לצאת מסבל. אנחנו גם שומעים על מורים שמתארים משהו כמעשה חסד בזמן שזה לא מעשה חסד, וגורמים נזק גדול לתלמיד. יש סיפור על סאקיה פנדיטה שהיה אחד מגדולי המורים הטיבטים, והוא נהג לצחוק, הוא אומר, אנשים הולכים לקנות סוס, והם בודקים היטב את השיניים ואת העיניים ואת הפרסות ואת כל הדברים, ובאים וחוזרים ובודקים היטב. אבל הולכים למורה רוחני ולוקחים חניכה בקלות רבה, בעוד שאין שום השוואה בין החשיבות של לקנות סוס ובין החשיבות של לבחור מורה. אולי לא כל אחד מאיתנו הולך לקנות סוסים, אבל מכוניות אנחנו קונים, ושם אנחנו בודקים היטב, נכון? אז אנחנו צריכים להקפיד הרבה יותר כאן, כי אם בחרנו לא נכון את המורה הרוחני, זה יכול להרוג אותנו לא פעם אחת, לא רק בחיים האלה, אלא במיליון גלגולים, והמון סבל בדרך. אז להיכנס למערכת יחסים כזאת עם אדם שאין לו את המיומנויות הנחוצות, מאוד מאוד מסוכן. יש לנו לימוד מפורש איך לבדוק את המיומנויות של המורה. הכתבים מונים 10 מעלות שאנחנו צריכים לחפש אצל מורה, ואני מניחה שכבר שמעתם את הלימוד הזה, ואם לא, הוא ישנו על האתר שלנו. וגם כתוב שמה, שהיום אנחנו נמצאים בזמנים מנוונים מבחינה רוחנית, זה ג'סון קאפה כתב לפני 600 שנה, על אחת כמה וכמה היום, כי הדור הולך ופוחת. אז הוא אומר, קשה מאוד למצוא מישהו שיש לו את כל התכונות האלה, והוא נותן עצה שאני רק אקריא חלק ממנה. הוא אומר, קח עצמך למורה רוחני נשגב, זה אשר את בעקבותיו תלך, הטוב שבך מתחיל ללבלב, והרע מתנדף והולך. אז הוא נותן לנו אחד הקריטריונים. אם אתה הולך בעקבות המורה הזה, הטוב שבך מתחיל ללבלב, והרע מתנדף והולך. וזו נקודה מאוד עדינה ומאוד חשובה להתחיל לשים לב, כי אנחנו בקלות מוקסמים על ידי אנשים קריזמטיים וכך הלאה, איך נדע? איך נדע שאנחנו בכיוון נכון? אם בעקבות זה שהתקשרתי עם הורי, אני מרשה לעצמי לשבור נדרים, למשל, שאני יודעת שאני לא אמורה לשבור דברים בסיסיים, או הבטחות שעשיתי למורה אחר, או נדרים שלקחתי על עצמי, ועכשיו המורה הזה אומר, לא חשוב. אנחנו צריכים לבחון מה קורה איתנו עקב ההתקשרות עם אותו מורה. כמה רחוק אנחנו מוכנים ללכת בשביל המורה הזה בלי להקשיב לליבנו. באופן מינימלי אומר לנו ג'סון קאפה בספרו, הוא מונה 5 תכונות שזה המינימום שבמינימום שצריך לחפש אצל מורה רוחני. אחד, הוא צריך לעשות יותר בדרמה מאשר בענייני העולם. 2, הוא צריך להיות יותר מעוניין בחיי העתיד מאשר בחיים האלה. 3, הוא צריך להיות עסוק יותר בעזרה לאחרים מאשר בעזרה לעצמו. 4, הוא לעולם זהיר בדבריו, מחשבותיו ומעשיו. 5, הוא לעולם אינו מוליך את תלמידיו בדרך שגויה. כמובן זה קשה לבדוק כשאנחנו קרובים מאוד. למה קריסטיאל אמרה משהו מאוד מאוד מעניין, היא אמרה, אפילו אם שמעתם רק את המילה למה, אתם כבר עם קרמה מדהימה בדרך להרה. על אחת כמה וכמה, אם מתמזל מזלנו ופגשנו מורה כזה, מורה שהוא מיומן וכך הלאה, הוא אומר, אז תזכה בכל מה שטוב בחיים האלה ובכל החיים העתידיים, אם מצאנו מורה טוב. יש גם סכנות גדולות. אם מצאנו מורה כזה מיומן ואנחנו לא עושים את הדרך כיאות, או שלא משרתים אותו כיאות, או שמשרתים אבל שלא כיאות, הוא אומר, תיאלץ לשאת בכמויות עצומות של כאב בלתי נסבל. זה מה שהוא אומר. והתרגול עם הלמה, אחרי שמצאנו למה כמובן, הוא א', לפתח אמונה מאוד ברורה בלמה, והאמונה הזאת היא יסוד ושורש של הדרך, וזה אולי החלק שהכי קשה לנו כאן במערב. אז החלק הראשון זה ברגע שמצאנו למה, לפתח אמונה בלמה, ואז לפתח את ההרצה והכבוד ללמה, וזה נעשה על ידי מחשבה על החסד הרב שהלמה התיר עלינו. מה זה החסד הרב שהלמה מתיר עלינו? ההורים שלנו בחיים האלה נתנו לנו את הגוף הזה, נתנו לנו את החיים, האמא נשאה אותנו בבטנה, אחר כך הניקה אותנו, אחר כך ההורים גידלו אותנו והקריבו הרבה מחייהם כדי שנגדל, כדי שנגדל טוב, כדי להכיל אותנו, לקיים אותנו, לחנך אותנו, לרסן אותנו, לתת לנו סיכוי לחיים טובים. אבל זה למעלה חיים אחד. המורה הרוחני נותן לנו ידע, לימוד, שיכול להוציא אותנו מכל סבל בחיים האלה ובכל הגלגולים הבאים. אז זה חסד שבכלל אי אפשר לאמוד אותו. כמובן, הוא יתממש רק אם אתם תעשו את הדרך, אבל המורה נותן לכם את הכלים. צריך לעשות את התרגול ולראות את ההתקדמות בדרך, כדי להתחיל אפילו להבין את החסד העצום שעושה איתנו המורה הרוחני. בעקבות הפיתוח הזה של האמונה במורה והכבוד והרצה למורה, בהנחיה איך לחשוב על המורה ואיך להתייחס למורה. בבית שקראנו כתוב מורים מיטיבי, כשזה כתוב שמה, זה מביע את השלב שבו אדם מתחיל לפתח את הערכה ואת ההרצה ללמה, תוך שמביא בחשבון את כל החסד שהלמה גומל עמו. הלמה הוא המקור שממנו פורחת כל ברכה טובה שתשיג, הן בדרך הפתוחה והן בדרך הסודית. והוא ממשיך לפרט איך הלמה הוא המקור היחיד לכל המעלות ולכל הברכה שאנחנו מחפשים. וזה מילים של פבון קרים פוצ'ה, הוא אומר, אם דרך עיניים אלה שראייתן הובהרה באמצעות האמונה, אתה מתחיל לראות את הלמה שלך כבודה אמיתי, או אז תתחיל ברכתו של הבודה לזרום בתודעתך. אז אלה מדיטציות שהן מאוד חשובות לעשות אותן, כי כמו שאומר לנו הלימוד הזה, וכל הלימוד של המהיאנה אומר אותו דבר, כדי שנתברך בברכתו של הלמה, אנחנו צריכים לפתח את הראייה הטהורה של הלמה, לראות את הלמה כאילו הוא הבודה עצמו. וזה לא בא בקלות, זה מאוד מנוגד לראייה הרגילה שלנו, זה לא בא בקלות. אז זה דורש הרבה תרגול והרבה מדיטציה, בין השאר על ידי דרהור בחסד שגומל איתנו הלמה, ולראות פה איזה מין יהלום שבכתר. לורד אטישה וההודי שהגיע לטיבט בערך בשנת 1000, היה אחד האנשים שהביאו את הבודיזם לטיבט. הוא היה ראש מנזר בהודו, היה איש מאוד משכיל, נזיר מאוד מכובד, היה כמו נשיא הרווארד, משהו כזה. היה איש משכמו ומעלה, וכבר לא היה צעיר כשהגיע לטיבט. הוא הגיע בגיל 60 לטיבט, שבימים ההם זה היה גיל מופלג, תוחלת החיים הייתה 40. הוא כבר היה איש קשיש, והמעבר מהודו לטיבט בימים ההם לא היה קל בכלל. ברוב חמלתו, על פי בקשת הטיבטים שחזרה ונשנתה, הוא הגיע לטיבט, והוא הוזמן כדי ללמד אותם דרמה. אחרי שישב במנזר ולימד את התלמידים המבריקים ביותר, הוא הגיע לטיבט ופגש עם של רואי יק, אנלפבטים, שלא ידעו איך להתייחס לדרמה ולא ידעו איך להתייחס למורים לדרמה. יש סיפורים עליו, האיש הקדוש הזה מלמד בקרב קהל של אנלפבטים, שבאו אחרי יום העבודה שלהם מהשדות, ועומדים שם ומקשיבים לו. ואחד מהתלמידים שעומד שם בקהל אומר, היי, אטישה, אטישה. אז הוא אומר לו, אני שומע, אני שומע. יש לי שאלה אליך. והוא אומר, מה השאלה? הוא אומר, כל הזמן אתה מלמד אותנו דרמה, ואתה מלמד אותנו לאן דרמה יכולה להביא, וההישגים של דרמה וזה. ואנחנו לומדים, אנחנו עושים מה שאתה אומר לנו, ואני לא רואה פה אף אחד משיג שום הישגים. אז הוא אומר לו, זה בגלל שאתם הטיבטים מתייחסים למורה שלכם כמו שאתם מתייחסים ליק שלכם. כדי להשיג הישגים דרמים, אתם חייבים להעריך את המורה שמלמד אתכם כדי שתוכלו לבצע את ההנחיה של אותו מורה, כי אחרת לא תגיעו לשום מקום. במיוחד כשמדובר בדרך רוחנית שאמורה להביא אותנו למקום שאין לנו מושג מהו. אנחנו לא יודעים איפה זה המקום הזה, גן עדן. אנחנו לא יודעים איך הולכים לשם, כי אף פעם לא היינו שם. וגם לא פגשנו אחרים שהיו שם ושיספרו לנו. אז אין לנו מושג, אז איך נגיע? אז הדרך היחידה שנותנת לנו איזשהו צ'אנס, זה אם ניתן כבוד ואמון למורה שמלמד אותנו, ונבצע את ההנחיות שלהם. וזה לא פשוט, כמו שחלק מכם שניסו יודעים. כי אילו היינו יודעים איך להגיע לשם, כבר היינו עושים את זה. אז ברור שההנחיות של המורה לא יהיו בהכרח נוחות לנו. זה ברור שאם אנחנו רציניים בתרגול עם אותו מורה, יהיו הנחיות שיבואו שלא ינעמו לנו. כי מעצם טבען הן אמורות להסיט אותנו מן המסלול הישיר לקבר שבו אנחנו מצויים ככה. את זה אנחנו יודעים לעשות, בזה אנחנו מורגלים. אז ההנחיות האחרות לא ירגישו נוח. לא ירגישו נוח. כדי שנרצה לעשות את הדברים האלה ולעקוב אחרי הנחיית המורה, אנחנו חייבים לפתח המון כבוד לאותו מורה. אנחנו חייבים להחזיק את המורה לא כאיש פשוט, אלא כבודה, כי אחרת אם אין לנו כבוד אולטימטיבי לאותו מורה, אז הביצוע של ההנחיה יהיה בערבון מוגבל. כשיהיה לנו נוח נעשה, וכשלא יהיה לנו נוח לא נעשה. ובינתיים שר המוות לא מחכה. מה פירוש לדרוש קרבתך כראוי שמופיע שם בבית? זאת ההבנה שחייבים להתמסר ללמה. ואיך מתמסרים ללמה? זה מתואר במה שנקרא תשע התייחסויות ללמה, כמו ילד סייטן, כמו הר, כמו כלב. יש שם כמה דימויים מאוד מאוד יפים של איך להתייחס ללמה. מאוד חשוב ללמוד אותם. למה מאוד חשוב ללמוד אותם? כי אין לנו דרך בלי למה. ואין לנו דרך בלי התייחסות נאותה ללמה. אז זה לא בשביל הלמה, זה בשבילנו, בשביל שאנחנו נוכל להשתחרר. מאוד חשוב לגרום נחת ללמה. מאוד מאוד חשוב לגרום לחת ללמה, ומאוד מאוד חשוב להימנע בכל מחיר מלהציב את הלמה, או לגרום אי נחת או אי שקט ללמה, או בעיה ללמה. מאוד חשוב לקרמה שלנו. אם אני רואה את עצמי מעציבה את הלמה שלי, או גורמת לו אי נחת, כן רימפוצ'ה אומר, שאפילו 10 שניות כאלה יכולות לגרום לי גלגולים גלגולים של סבל. אז חשוב ללמוד להביא נחת ללמה שלנו. איך גורמים נחת ללמה? בהתנהגות, בדיבור, בחשיבה, על ידי שאנחנו חולקים כבוד ללמה, אפשר מתנות, אפשר לתת להם שירות, לכבד אותם. בעיקר, 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 על ידי יישום הדברים שהם לימדו אותם. זו המתנה הכי גדולה. פבון קרימבוצ'ה אומר, כשחקלאי זורע זרעים בשדה, הוא לא עושה את זה כדי לעשות טובה לשדה. זה אני, התלמידה, שרוצה להשיג שחרור מן הסבל, ולהגיע למצב של יד הקול של הבודה, ובשביל זה אני צריכה לקיים את כל ההנחיות האלה. אז לשרף את הלמה, חשוב שלא לראות בזה מעמסה, אלא זכות. מזלי הטוב זימן לידי למה כדי שאוכל לצבור באמצעות הלמה את החסד הזה. והוא אומר את זה מאוד ברור, אם השירות ללמה הוא טוב, ושירות מתכוונים במחשבה, דיבור ומעשה, בכל שלושת אופני הביטוי. אז בכל חיינו עתידיים נמצא את עצמנו תחת השגחה של מורים רוחניים. ואז הגלגול הזה יהיה ראשון בסדרה של גלגולים, או שנגיע להערה בחיים האלה, ואם לא, כל החיים הבאים רק יובילו לשם וזה יהיו חיים טובים. תמיד יהיו לנו התנאים לעסוק בדרמה, נפגוש מורים לדרמה, בסופו של דבר נגיע להערה. בתפילה הזאת, חר של תחינות, התלמיד פונה לקבל ברכה מהלמה. ומה זה נקרא לקבל ברכה מהלמה? התלמיד פונה אל הלמה ומתמסר ללמה כדי שהלמה יבוא וישנה אותו, ישנה את תודעתו. זו ברכה מהלמה. הברכה של הלמה זה שאני השגתי תובנות, שאני הופכת ליותר נדיבה או יותר סבלנית או יותר מוסרית או יותר מסוגלת לאהוב או לחמול ובוודאי להבין ריקוד וכך הלאה. אז כל התובנות, התובנה האולטימטיבית וכל אלה שמובילות אליה, זה הברכה של הלמה. זה אומר שהתודעה שלי הולכת ומשתנה, וזאת הברכה של הלמה.
אנחנו צריכים לעזר במורה כדי שנוכל אנחנו לראות את הדברים כפי שהוא רואה אותם או היא רואה אותם. וזאת סיבה מאוד מאוד חשובה, למה לחפש מורים, למה לטפח מורים, למה לשרת מורים, למה להתקרב למורים, למה להיות עם מורים. אז זה מאוד מאוד חשוב. מורים ש עשו את הדרך, ושמבינים את הדרך, ושמסוגלים להנחות אותנו ורוצים להנחות אותנו, ויש להם היכולת להנחות אותנו, ושמזדמנים לחיינו, כל זה. אז מאוד חשוב בשבילנו לטפח את מה שאנחנו קוראים זרעים של למה. אם כבר מתחילים לפגוש מורים, אנחנו צריכים לטפח את הזרעים האלה, על ידי מתן כבוד למורים האלה. על ידי מתן כבוד ושירות למורים האלה, כי זאת קרמה שמכשילה לנו מאוד טובה כשאנחנו פוגשים מורים. ועל ידי שאנחנו נותנים כבוד והוקרה ועזרה ושירות וכך הלאה, אנחנו מטפחים את הקרמה הזאת יותר ויותר, כדי אכן להיות עם מורי הלב שלנו. בקורס שלנו עברנו על כמה וכמה רעיונות, ואחד החשובים ביותר שעוזרים לנו להפיק את הברכה של הדרך זה הבנה מאיפה דברים באים, מניין בא העולם שלי. אנחנו מדברים על השקפת עולם, אנחנו מדברים שהשינוי יבוא באמצעות רכישת השקפת עולם נכונה ובאמצעות הימנעות מראייה שגויה. ובסיס לזה זה להבין מניין בא עולמי, מניין באו הדברים הלא נעימים בעולמי, מאיפה באים הדברים הנעימים בעולמי, אלא ששם אנחנו בדרך כלל לא נוהגים לשאול הרבה שאלות, אבל הדברים שמרגיזים אותי, מאיפה הם באו, מאיפה באו הקמטים שלי, מאיפה באה ההזדקנות שלי, מאיפה באו המחלות שלי. אז אנחנו כמובן חייבים, אם אנחנו רוצים להבין איך ליצור אושר, אנחנו חייבים להתמודד עם השאלות האלה. אנחנו חייבים להבין מאיפה בא הסבל לפני שנוכל לחסל את הסבל. אלה שאלות מהותיות לגמרי. ובתרבות שבה אנחנו חיים, קיבלנו הרבה הסברים לזה, והם שגויים. איך אנחנו יכולים ללמוד כאן ולטעון שהם שגויים? העובדה היא שאנחנו עדיין סובלים. זה אומר שההסברים שאותם קנינו עד עכשיו לא יכולים להיות שלמים, לא יכולים להיות נכונים. אם מסתכלים על השקפות העולם שיש לאנשים, על מקור העולם או מאיפה באים הדברים לעולמם, אפשר בגדול לחלק אותם לשלושה, אפשר גם להוסיף רביעי או חמישי אם מתאמצים, שהוא יהיה קומבינציה של השלושה. אז הראשון זה השקפת העולם שקראנו לה מדעית, זה הניסיון של המדע להסביר איך התחיל העולם, והמדע שבעצם עסוק כל הזמן בחיפוש סיבות, כשמגיע לבריאת העולם הוא אומר הכל מקרי, היה מפץ או סדרת מפצים או אקוויוולנט של זה, מה שהיום נפוץ בפיזיקה וזה משתנה מדי כמה שנים, התיאוריה הרווחת. בכל מקרה, מתחת לתיאוריות האלה יש רעיון שיש מאין, שלא היה כלום ואז נוצר משהו, ואז היו חלקיקים שהתעופפו בחלל באופן מקרי, והם נפגשו ויצרו אטומים ויצרו מולקולות ויצרו תאים ונוצרו יצורים, והיצורים זחלו ועלו ליבשה וכך הלאה. ויש תהליך מקרי שהוביל אותנו לחוות שמחה או לחוות סבל. ואם אנחנו בודקים בהיגיון את התזה הזאת, אנחנו רואים שאין בה היגיון. היא לא הגיונית, במיוחד לא לאור הגישה המדעית שמנסה לחפש סיבה לדברים. זה לא הגיוני שלכל דבר יש סיבה חוץ מאשר לרגע הראשון של בריאת העולם שלא לא הייתה סיבה. אז זאת השקפה אחת, מקריות, אפשר לקרוא לה מקריות, הכל מקרי. מתי אנחנו מאמצים אותה? כשקורה לנו משהו רע. קורה, מכונית פוגעת בנו, במקרה. במקרה הייתי שמה, במקרה, מקריות. השקפה שנייה שרווחת אצלנו מייחסת את העולם לאיזשהו כוח חיצוני, איזשהו כוח על מחוץ לנו. הרבה פעמים יש דימוי מאוד נאיבי. אנשים לפעמים שומעים את זה וקשה להם עם זה כי הם גדלו עם האמונות האלה. אנחנו מציגים האמונה נאיבית שאני חושבת שאף אחד שמכבד את עצמו לא מאמין בה, אפילו בין האנשים המסורתיים. שיש איזה מין אלוהים עם זקן איפשהו בשמיים והוא עשה אותנו ואף אחד לא עשה אותו והוא תמיד היה. והוא אף פעם לא משתנה, והוא רואה את העולם וחווה את העולם, והעולם כל הזמן משתנה, אבל הוא איכשהו לא משתנה, אבל הוא רואה את העולם, והוא רואה דברים שמשתנים, אבל הוא לא משתנה. והוא טוב ורחום וחנון, אבל הוא יצר עולם שיש בו סבל. אז כמובן זה רעיון שקשה לנו איתו.
והרבה פעמים אנשים שיש להם אמונה כזאת שהיא מאוד נאיבית ושלא נבחנה באמת, כשקורה אסון הם מאבדים את האמונה. אני נולדתי להורים כאלה, שניהם גדלו בבתים חסידיים ואז קרו אסונות והם איבדו את האמונה, והם לא היחידים. הרבה פעמים זה מה שקורה לאנשים אם האמונה לא נבדקה היטב. רעיון שלישי זה שדברים באים מסיבות והתוצאות דומות לסיבות. שאין שום דבר שקורה במקרה, אין שום דבר שאיפשהו בא מבחוץ. כל הדברים שמופיעים בעולמי באו מסיבות שהיו דומות לתוצאות, ואת הסיבות האלה אני בעצמי יצרתי. אני בעצמי שתלתי. דברים טובים באים מסיבות טובות, דברים קשים באים מסיבות שליליות. התוכן של התוצאה חייב להיות דומה במהותו לתוכן של הסיבה. וזה מה שאנחנו מלמדים. זה מחזיר את האחריות אלינו, וזו עבודה מאוד גדולה. עבודה מאוד גדולה לבסס לעצמנו את השקפת העולם הזאת. קודם לבדוק אותה, להיווכח בנכונות שלה. צריך להתמודד עם העולם שבו גדלנו שהוא שונה. ועבודה הרבה יותר גדולה זה לחיות על פי השקפת העולם הזאת. לא רק להבין אותה, אלא ליישם אותה בדיוק ברגע שבו אני עומדת במבחן. בדיוק בדיוק ברגע שאני עומדת לשבור נדר. אז לבחון אותה. מה אני עכשיו מייצרת? איזה זרעים אני עכשיו שוטלת? כשלשם להשיג איזושהי נוחיות, או להסביע רצון של מישהו, או משהו כזה, אני עכשיו מוכנה לשבור נדרים, אז מה אם לקחתי נדרים? הם לא מתאימים לי עכשיו. אני צריכה להבין מה זה יכול לייצר, מה זה חייב לייצר. זה אומר שכשבאה התוצאה, וכשהיא לא נעימה, אם אני חיה על פי השקפה הזאת, אני מבטרת על הזכות להתלונן. כי אין לי על מי להתלונן. כי אני זרעתי את הסיבות. אין לי על מי להתלונן. אין לי את מי להאשים. אז מצד אחד, זה לא ללכת ולהתלונן, או להאשים אחרים, או לחפש מי איפשהו בחוץ, איזה כוח מקרי או איזה כוח חיצוני, שעשה את הדברים והוא רע, מצד אחד. מצד שני, זה גם לא... אוקיי, בסדר, מה לעשות? עכשיו אני אשב ואני אמות בשקט. לא, גם לא זה. גם לא זה, זה גם לא יהיה יישום נכון של השקפת העולם הזאת. אז אם ככה, אם כל מה שקורה לי הוא תוצאה מזרעים שאני זרעתי, איך אני עכשיו יכולה להתחיל ליצור עולם טוב בשביל עצמי? זה היישום האולטימטיבי של ההשקפה הזאת, והוא זה שמאפשר לנו להגיע להערה. אז... כשאתם מקבלים את הלימוד הזה, וכשאתם מקבלים אותו בהרבה צורות במהלך הקורסים האלה, א', אתם רוכשים בהדרגה, מתהפכים ומפתחים השקפת עולם נכונה, וזה מטיל עליכם אחריות לעזור גם לאחרים לפתח השקפת עולם שתוציא גם אותם מסבל. וצריך להבין כשאנחנו עושים את זה, זה שאלה של חיים ומוות לאנשים, ושאנחנו עכשיו, מכיוון שקיבלנו את הידע הזה, מכיוון שפגשנו את הידע ונפתחנו אליו, אם יש לנו חמלה לאחרים, אנחנו חייבים להעביר את זה הלאה. אז מכל הלימוד שלנו, זה אולי הדבר הכי חשוב. זה השקפת העולם שמבינה סיבתיות לעומק, שמבינה שמה שכתוב בעמידה מקושה בשורה הפותחת בפרק 4, שכל העולמות באים מן הקרמה, באים מן המעשים, להתחיל ללמוד איך זה בדיוק עובד אצלנו, לטפח את זה אצלנו, ולעזור לאחרים להבין את הדברים האלה. יש אנשים שבכלל לא חשבו מאיפה בא עולם, זה גם השקפת עולם. אני לא יודע, וזה לא מעניין אותי. עצלות רוחנית. אני לא יודע, וגם לא אכפת לי. יש לי דברים לעשות, אני לא הולך להתפוסף. זה מאוד קשה, כי אנשים האלה יסבלו. להביא אנשים... להסתכל במשמעות של החיים שלהם, מה הם עושים. כי הם הולכים לזקנה ולמוות אוטומטיים. להביא אנשים להבין שדרך החיים הרגילה שבה הורגלנו, היא חסרת משמעות. כי היא מובילה אותנו למוות, ולא משנה מה עשינו, הכל ילך לאיבוד. אם אנחנו חיים בלי להבין מניין בא העולם ומה גורם למה, אנחנו לא יכולים לחיות חיים בעלי משמעות. כי מה שלא נעשה בחיים האלה, הכל יקרה מעלינו, יילקח מאיתנו, ואנחנו ממשיך להתגלגל בסבל. האם אנחנו חייבים למות או לא? שאלה מאוד חשובה, לבדוק אותה ולחקור אותה. האם זה נכון שאנחנו חייבים למות או לא? הבודה אומר שלא. על מה הוא מדבר? למה זה נכון? והרבה מהמתנגדים המתסכלים ביותר להשקפת העולם הזאת הם דווקא קבוצות בודיסטיות. מורים בודיסטים שאומרים שף, תעשה מדיטציה על הנשימה או על התחושות שלך בגוף וכך הלאה, ותרגע, ושזה איכשהו דבר אצילי. אז זה דבר טוב לשבת ולהרגע, אבל זה לא מה שהבודה בא ללמד. אז זה לפעמים הכי קשה, זה הגייס החמישים מבפנים, אפילו עושים את זה עם כוונה טובה. הדברים שאנחנו שומעים, למשל ממורים בודיסטים כאלה, זה לא שהם רעים, הם דברים טובים, אבל הם מחווירים, הם זהירים יחסית למסר שבא הבודה ללמד. הבודה בא ללמד שאנחנו יכולים לצאת מכל סבל, כולל מוות, מכל סבל מנטלי, מכל סבל פיזי. אז זה הדבר העיקרי, זה השקפת העולם שהבודה בא להקנות לנו, ושאומרת שאני יצרתי את כל המציאות שלי, ושאני אאלץ לחיות עם מה שיצרתי, לטוב או לרע. ולכן התפקיד שלי, אם אני לא מרוצה ממה שנפל בחלקי, זה לשנות את עצמי. אין לי מה לעשות עם העולם, כי אותו אני יצרתי. אם אני רוצה עולם אחר, אני צריכה לשנות את עצמי כדי להתחיל להשליך עולם אחר. וזה אך ורק על ידי שמירה של נדרים. אך ורק על ידי שמירה הדוקה של נדרים. לקחתי נדרים, אני חייבת לשמור עליהם. לא בגלל שזה מוסרי לעשות, לא בגלל שהמורה אמרה לעשות, אלא בגלל שזה הדבר היחיד שיאפשר לי חיים טובים. אין מקור אחר. אין מקור אחר. וזה קשה להעביר את המסר ולקלוט אותו קשה, כי אמרנו, אנחנו נמצאים בעולם התשוקות, אנחנו מלאים בנגעים רוחניים, זה למה אנחנו בעולם הזה, בסמסרה, ומבחינה זאת אנחנו כמו לא שפויים. המיינד שלנו כל כך נגוע שאנחנו לא יכולים לראות נכוחה. מאוד קשה להסביר לנו איך לצאת מכאן, כי אנחנו לא מסוגלים לקלוט. אתה שואל אנשים, למה אתה עמל? למה אתה עמל? למה אתה מלא? אז אנשים אומרים, אני רוצה בית, אני רוצה משפחה, אני רוצה עבודה. אני לא חמדנית, אני לא רכושנית, אני לא רוצה יותר מדי, אני רוצה מקום צנוע, אני לא צריכה ארמון, אני לא צריכה קדילק, אני מסתפקת במועט, אני רק רוצה בית שיהיה לי נוח, אולי בפעתי העיר, ולהיות קצת מאושרת, ואולי אני מקווה שהסרטן לא יבוא מהר מדי. מאוד קשה להעיר אנשים מהתרדמה הזאת. מאוד מאוד קשה. כי זה נראה שהכל בסדר. הם בסדר, הם אנשים טובים, הם לא מוגזמים, הם אפילו עושים צדקה קצת, והם פועלים בקהילה קצת. ג'ייסון קאפה את זה הוא תיאר כדבש על חודו של תער. הם מלקקים מהדבש המועט הזה ומתחת יש תער. כל זה יקרה מעליהם, ילקח מעליהם. הם עמלים למען דברים שמוץ ברוח. קשה, מאוד קשה להודה, להראות לנו שאנחנו מטורפים בשאיפות האלה. שהדברים שאנחנו שואפים אליהם, גם אם נשיג אותם נאלץ לאבד אותם, ובמרבית המקרים אנחנו לא משיגים עם אלה מה שאנחנו רוצים. וכמובן, מכל הדיון הזה, השאלה החשובה ביותר היא, אז מה אני יכולה לעשות בעניין הזה? מה אני יכולה לעשות בעניין הזה? ועמוק בליבנו, איפשהו יש לנו אמונה, שזה לא תפקידי לדאוג לכל הדברים, מישהו אחר ידאג לכל הדברים. מישהו אחר ידאג לכל הסבל בעולם, זה לא תפקידי, אני לא יכולה לדאוג לכל הסבל בעולם. אבל כל העולם בא ממני, היחידה שיכולה לתקן את עולמי זה אני. כל העולם שלי בא ממני, ואני היחידה שיכולה לתקן אותו, ויש דרך לתקן אותו, זה כל הלימוד. אז זה האספקט הראשון המאוד חשוב בכל הלימוד שלנו. אספקט שני מאוד חשוב שדיברנו עליו, זה ללמוד להתייחס לזולת כפי שאני מתייחסת לעצמי. באותה מידה של אכפתיות. שהכאב שלהם הוא חשוב באותה מידה כמו הכאב שלי, והאושר שלהם חשוב באותה מידה כמו האושר שלי. ואמרנו שזה כל כך מנוגד להרגלי המחשבה שלנו, כי אנחנו אומרים, טוב, כשמישהו דוקר את האצבע של גלעד, זה לא כואב לי. אז למה שאני אדאג? איך הכאב שלו יהיה שווה לשלי? אני אפילו לא מרגישה את הכאב שלו. ואתם זוכרים את התשובה של מאסטר שנטידבה לזה, או מההגדרות שלנו של מי אני, איפה אני נגמרת, והשני מתחיל, הן מלאכותיות לגמרי. הן נראות לנו טבעיות, זה נראה לנו טבעי שאני רק מרגישה מה שבתוך שק האור שלי, אבל הוא אומר, זה רק בגלל הרגלי מחשבה, בני מיליוני גלגולים, אין בזה שום דבר טבעי. וזה יכול להשתנות עם מספיק תרגול, הוא אומר, עם מספיק תרגול הכל אפשר לשנות, והוכחה פשוטה שיש לנו זה למשל אמהות לתינוקות, שהן מתחילות להרגיש מה קורה לתינוק, גם אם זה לא בתוך שק האור שלהן. אנחנו יכולים לשנות את ההגדרה של מי אני, לפעמים על ידי אינסטינקטים כמו של אמהות, לפעמים על ידי כורח כמו של מחלה כשצריך לגדוע איבר, ואנחנו לא חייבים להגיע לשם, אנחנו יכולים לשנות את זה פשוט מתוך ההבנה שאם נדבוק בהרגלים האלה, אנחנו נמות, הם יחנקו אותנו. אותו שק אור שבו תחמתי את עצמי ושהחלטתי רק לדאוג למה שבפנים ולא למה שבחוץ, זה בדיוק יהיה בית הכלא שבו אני אמות. זה בדיוק הגוף הזה שבו תחמתי את עצמי, מכל הדברים בעולם, הוא זה שיהרוג אותי. נכון? זה הגוף שלי שיהרוג אותי. אלא אם כן אלמד לפרוץ את הקווים האלה. כי הקווים האלה שיצרתי והגדרתי של מי אני ומי אני לא, מאסטר שנטידבה תורח הרבה בפרק הנפלא שלו להאיר את עינינו שהם בדוטות. הם הסכמים שהם מלאכותיים, אין בהם שום דבר טבעי, אלה המצאות שאנחנו המצאנו ותו לא. וכל עוד אנחנו נתנגד לרעיונות האלה, אנחנו נאלץ למות ולהמשיך להתגלגל אחרי המוות בתוך אותו עולם סובל. הוא אומר יותר מזה מאסטר שנטידבה, הוא אומר שכל הסבל שלנו בא בגלל שהחלטנו לדאוג רק לעצמנו ולא לאחרים. והוא אומר שזאת החלטה, לא מודעת אולי, מורגלת מאוד, אבל שזאת החלטה, וההחלטה הזאת לא מתפקדת בשבילנו, היא לא עובדת בשבילנו. היא גורמת את כל הסבל שלנו. ותבדקו, קל לבדוק, בכל פעם שיש לכם מחשבה לא שמחה, מחשבה אומללה, כל עצב, כל אומללות, כל סבל, תבדקו מה יש מתחת, יש מחשבה על עצמי. יש מחשבה על עצמי. כל מצב שבו אתם כועסים, מתעצבנים, מתקנאים וכך הלאה, כל אלה, כל עינוי מנטלי וגופני, מבוסס באנוכיות. אז זה הרעיון השני החשוב בלימוד שלנו. המדע הגדול של השוואת והחלפת עצמי וזולתי. וזה עבודה גדולה. זה עבודה גדולה, היא נראית לנו מוזרה. עכשיו יש לי גוף מוזר כזה, יש לי פה אחד פה ופה אחד פה וכך הלאה. אבל האמת לאמיתה היא שאם לא נעשה את העבודה הזאת, אנחנו נמות. אז זה לא בגלל שזה נחמד לעשות ככה, זה בגלל שאי אפשר בלי זה. ואתם יכולים לעשות את זה איפה שאתם נמצאים, כל אחד מאיתנו יכול, זה אימון גדול, הוא מאוד מנוגן לאינסטינקטים שלנו, הוא זה שיביא לנו את ההצלה. נקודה שלישית מאוד חשובה בלימוד שלנו, זה מה שתיארנו כששת הצעדים של מייטריה. לימוד מאוד 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 חשוב, שקושר ריקות וקרמה. שקושר ריקות וקרמה להסביר איך אנחנו יוצרים עולם שהוא סובל רגע. ללימוד הזה יש שישה שלבים, והראשון שבהם אומר שבאנו לחיים האלה כבר עם נטייה מולדת לראות דברים בצורה שגויה. הנטייה המולדת הזאת היא הרגל. כל הדברים שבתודעה שלנו הם הרגל. הרגל שבא כתוצאה ממיליוני גלגולים שעשינו אותו דבר. ואנחנו מאוד רגילים לחשוב ככה. אז באנו עם הנטייה השגויה לראות דברים כבאים מבחוץ, כקיימים מצד עצמם. וכל יצור חי יש לו את הנטייה הזאת. כל יצור חי נולד לעולם עם הנטייה הזאת, הוא כבר בא איתה. אז זה הראשון. השני אומר שהנטיות האלה מחיים קודמים הולכות ומתגברות ברגע שנולדנו. הן מבשילות. ואנחנו מתחילים לא להבין את העולם שסביבנו. באנו, אם תקראו לזה גנים רוחניים שגויים, וברגע שנולדנו הם מתחילים להתבטא ואנחנו מתחילים לשגות בהבנת עולמנו. כל פעם שמשהו טוב קורה אנחנו חושבים שבא מצידו הוא, כל פעם שמשהו רע קורה אנחנו חושבים שבא מצידו הוא. זה כבר מעביר אותנו לצד השלישי. אנחנו מסתכלים, זה נעים, זה לא נעים, ואנחנו חושבים שנעים, לא נעים או ניטרלי הם ככה מצידם הם. דברים הם נעימים, לא נעימים או ניטרליים מצידם הם. זה מביא אותנו לצד הרביעי. אוקיי, אם הדבר הזה נעים מצידו הוא, כדי שיהיה לי טוב, אני צריכה להשיג את הדבר הנעים הזה. אני מתחילה לחשוק בדברים חיצוניים לי, שמצידם הם נעימים או מושכים או אטרקטיביים, דברים או אנשים, ואני עכשיו פועלת להשיג אותם. אני מפתחת משיכה או השתוקקות, שמקורם בבורות, בורות שלא מבינה מאיפה באים דברים נעימים או מושכים או אטרקטיביים לחיים שלי. באותה מידה, יש לי בורות ואי הבנה מאיפה באים דברים שהם לא רצויים ושהם לא נעימים ושמאוסים עליי ובכל זאת מופיעים בחיים שלי. אז זה היה הצעד הרביעי. בעקבות זה שדברים נראים לי נעימים או בלתי נעימים מצידם הם, אני מפתחת תשוקה או תחייה שמקורם בבורות ואי הבנה מאיפה הדברים האלה באים. ואז מונעת על ידי התשוקה או על ידי תחייה או על ידי הבורות עצמה, אני פועלת כדי להשיג את הדברים האלה, והרבה פעמים כדי להשיג את הדברים האלה אני מוכנה לעבור עבירות. הרבה פעמים בשביל שיהיה שלום בית עם בן זוגי אני מוכנה להגיד איזה שקר, או לקלקל איזה מערכת אחרת, דברים שאחר כך יגרמו לי סבל רב, סבל רב. כי אני חושבת ששלום בית עם בן זוגי יבוא מדברים חיצוניים. אני לא מבינה מאיפה בא שלום בית עם בן זוגי. אז זה היה מספר 5. כשאנחנו פועלים להשיג דברים מתוך בורות. וזה קושר, אתם רואים, זה קושר כל כך יפה את הריקות של דברים, שאין להם טבע עצמי להיות כך או אחרת. ואת הקרמה שלי, את הרישומים שלי שגורמים לי להשליך משמעות על דברים שהם מצד עצמם ריקים לחלוטין. ניטרלים לחלוטין, שאין להם שום טבע עצמי, הם אפילו לא דברים. בגלל הקרמה שלי אני מארגנת את העולם בצורה מסוימת ונותנת לו משמעות מסוימת. וכמובן זה מביא למספר 6 בצעדים של מטריה, וזה אנחנו שוב מסובבים את גלגל הסנסר, על ידי שאנחנו לא מבינים את הדברים, חושקים או נדחים מדברים עקב הבורות שלנו, פועלים בצורה שגויה כדי להשיג אותם או להיפטר מהם, ואז שוב גורמים לסובב את גלגל הסבל. אני לא מבינה שאם אני רוצה דבר, אני חייבת לחלק אותו עם אחרים, לשתף אותו עם אחרים. ואני רוצה לשמור אותו לעצמי ולא לתת אותו לאחרים, וזה בדיוק מה שיגרום לי להיפרט מהדבר הזה. גלעד הסביר לי את זה מאוד יפה עם השוקולדים. הוא הביא לי שוקולדים יום אחד. ואם עוד לא קיבלתי ממנו שוקולדים, כדאי לכם להרוויח את הקרמה הזאת. ואמרתי, את אלה אני אוכל את כולם לבד. הוא אומר, אז לא יהיה לך יותר. פשוט מיד חילקת. מה עם הדברים הלא נעימים, המעצבנים, המרגיזים? מאיפה הם באים? אני יצרתי גם את אלה, אני זרעתי את הזרעים האלה. מה אני אעשה עכשיו שהם הופיעו בחיים שלי? איך אני אפטר מהם? איך אני אפטר מהם? אני חייבת לזרוע זרעים הפוכים. ככל שהם יותר מרגיזים אותי, ככל שהם יותר מפרים לי, מה אני צריכה לעשות? לאהוב אותם. לאהוב אותם. זה מה שיעלים אותם. אם מופיע משהו מרגיז, לא נעים בעולמי, זה איזשהו קטע לא טהור בתודעה שלי, הזרעים שלי שמתבטא. זה נותן לי הזדמנות עכשיו לטהר קטע מעולמי. איך אני עושה את זה? למקום הזה אני שולחת אהבה. היא שפיטה. נתינה, נדיבות. זה קל? תלוי כמה הם מרגיזים. באופן פעיל לאהוב אותם, לתמוך בהם, לא לשפוט אותם. ואם אנחנו מצליחים לעשות את זה, הם ישתנו כמובן. האם זה אומר לא לעצור עוולות? לא, אנחנו לא אומרים את זה. אנחנו תמיד מדגישים. אם אנחנו רואים עוולה, אנחנו חייבים לפעול, למנוע את העוולה. אבל לעולם לא לשפוט את עושה העוולה, כי אנחנו לא יודעים מי. למעשה, אנחנו אפילו לא יודעים שזה עוולה. אנחנו רק יודעים מה אנחנו משליחים. ואם אני משליחה עוולה בעולמי, זה בגלל מה? זה בגלל שאני עשיתי עוולה, נכון? רק בגלל שאני עשיתי עוולה. זה לא מצד עצמו עוולה. יחד עם זה, אם זה מופיע בעולם שלי כעוולה, אני חייבת למנוע עוולה. אבל אני לא יכולה לשפוט. אני יכולה רק להיות עצובה על מה שאני עשיתי שגרם לי לראות דברים כאלה. אז הלימוד הזה מקורו במיטרייה. ישי מייקל כל כך יפה ונפלא מדגיש אותו. והוא שלף אותו מהמקום שבו הוא התחבא באותר הטנטרה. הלימוד הזה של מיטרייה שהוא כל כך משחרר ומנהים. והוא הבסיס לתרגול הנשגב ביותר, הגבוה ביותר, לתרגול הטנטרי, זה הבסיס. זה הבסיס, ההבנה הזאת, החתונה הזאת היא בין הקרמה והריקות, שקרתה מזמן מזמן.
יבשות לארבע בחמה ולבנה יעדויה ופילים של כל חסד מלאתה וליבי ירחנה כולך אגישנה כגן של בנתיה וליבי כגן של עדנת הערה עום איתנו בך לא תזכה כל פריאה ולעולם שכולו תוהבה
אילן גבורת נמדה נקמי את הים